שלום שלום, צהריים טובים. סיטואציה לא ברורה לי עד הסוף, אבל אני לא אומר לא לרב סנדל, אז אני פה. כיוון שזאת גם הפסקת צהריים ומשתדל לקצר לדברים, הרב סנדל ביקש לדבר קצת כהכנה לבין הזמנים. האמת שכל יציאה ממצב למצב זוכה ויחד אצלנו הכנה. אנחנו המקום שבו נמצא הביטוי ההלכתי למושג הכנה, זה הכנה לתפילה. מכל לקראת אלוקיך ישראל, יש לזה משמעויות הלכתיות. אתה לא יכול לבוא לעמוד לפני מלך לא בבגדים לא ראויים ולא בכיווני מחשבה לא נכונים. כשאתה הולך להיפגש עם משהו גדול, אתה צריך להכין את עצמך בנפש. מכל לקראת אלוקיך ישראל, אנחנו הולכים לעמוד בתפילה, אז אנחנו מתכוננים, אנחנו לובשים את החגור, אנחנו שוהים שעה אחת לפני התפילה, אנחנו מתכוננים. לא תמיד אנחנו עושים את זה, אבל כעיקרון דורשים מאיתנו הכנה. לפני יציאה ממצב למצב אנחנו מתכוננים. לא יודע אם יש פה אברכים, אבל יש דבר כזה שנקרא היום הכנה לחתונה. אדם הולך ללמוד את ההלכות שקשורות לחתונה, אבל זה לא רק ההלכות וההליכות. הוא יוצא ממצב של רווק למצב של נשוי, הוא צריך להכין את עצמו בעמדה הנפשית, הרוחנית, המעשית, לקראת השלב שהוא נמצא בו. הכנה. נראה לי כולם פה עוברים הכנה לצבא. למה אתה מתכונן לצבא? כי הצבא זה לא בית מדרש. אבל הצבא זה מצוות עשה מהתורה. נכון, אבל בתוך המצווה הזאת אני אפגוש מצבים שונים פעמיים. הטעות העיקרית של האנשים זה שהם חושבים שהם יפגשו בחוץ מצבים שהם לא רגילים אליהם, וצריך להתכונן לקראת מה שיקרה לי. מה יקרה לי מול המפקדים, מה יקרה לי מול זמני תפילות, מה יקרה לי מול החילוניים, מה יקרה לי מול כל מיני דברים כאלה שהם יוצרים מורכבות. אבל האדם לא שם לב שכשהוא יוצא ממצב למצב אצלו מתחוללות תנועות פנימיות. הוא לא נמצא ברגילות שלו. מה שנקרא, יש מצב נפשי של שבטך בביתך, ויש מצב נפשי של בלכתך בדרך. זה לא אותו דבר, זה שני עולמות. ואם אתה לא מתכונן לתהליכים שקורים לך בלכתך בדרך, אתה מפספס המון דברים. מה לעשות, כשאתה יושב בישיבה, סדר היום שלך הוא בידיך, החברות היא קבועה, המקום שלך בבית המדרש הוא קבוע, סדר היום ברור לך, השיעורים, אתה כבר פה כמה שנים, אתה הולך מחיל אל חיל, אתה יודע מה אתה עושה כשאתה יוצא שבת, מה אתה עושה כשאתה חוזר. יש לך עליות ויש לך ירידות, אבל הן בתוך המבנה הרגיל. כשאתה יוצא לצבא, הכל מתבלגן, היסודות, זה משפיע עליך. אתה לא נמצא באותו עמדה נפשית, לכן צריך הכנה. הכנה מידותית, הכנה של תכנון זמן, הכנה של איך אני מגיב בסיטואציות שקורות לי. אני צריך לחשב את זה מראש. מי ששם אורחותיו בעולם הזה זוכה לישועתו של הקדוש ברוך הוא. אדם שמתכנן דברים, אדם שניגש אל הדברים באופן מפוקח, באופן שהוא מוכן אליהם, גם מבחינת שהוא לא מופתע וגם מבחינת העולם הנפשי שלו, הוא מגיע מוכן, אז הוא לא מתערער מבפנים. אנחנו בכניסה לבית המדרש מתפללים, מודיעים בקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לפעמים מתפללים, שלא אכשל בדבר הלכה ויסנחו בחבריי. כמה כישלונות בדבר הלכה יש לך בתוך ישיבה. אתה סך הכל יציב פה, המקום הוא מקום חיובי, לומדים פה תורה, אם אתה מתמיד בסדר אתה לא מבטל אותה, אתה גם לא נופל בלשון הרע ורחילות, אתה רואה לחיד האוכל, יש לך נטלה נטילת ידיים, אתה נוטל ידיים, אתה מברך, יש לך ברכונים לברכת המזון, אתה מברך, אתה... החיים שלך תותים, הכל טוב, מה הכוונה ולא יקשל דבר הלכה? בכל זאת גם לא בלימוד שלנו ובהסקת המסקנות וגם לא בחיים, כשאנחנו יוצאים ממצב לבצב ודאי שאנחנו צריכים תפילה שלא ניכשל בדבר הלכה. אולי היציאה המרכזית שיש לבחור ישיבה ממצב למצב היא בין הזמנים. אנחנו יוצאים לבין הזמנים, טוב, קודם כל קושייה, למה יוצאים לבין הזמנים? אין קושייה, צריך לנוח, להחליף כוחות, צריך להתעברר. העומס של בחור ישיבה רציני הוא עומס גדול, הוא עומס על הנפש. זה לא רק הלימוד, לא רק העיון, לא רק החזרות וידיעת הדפים. הישיבה, התורה מולידה אותנו מחדש, אנחנו באמת מתעלים, וההתעלות הזאת זוקקת מאיתנו מאבקים גדולים עם עצמנו, מתחים בין רצוי למצוי, בין שאיפות לאכזבות, בין רצון להתעלות לדברים שמורידים אותנו. אנחנו נמצאים בעומס גדול שיש לנו בחיים, והנפש צריכה מנוחה. אנחנו באמת עמלים, באמת משתדלים, באמת מתאמצים, ויש איזה צורך אמיתי לנוח. זה לא כמו רגילה של חייל, שם זה יותר היבטים פיזיים. אני חושב שיש משהו נקרא לזה במתח שבחור ישיבה נמצא פה, מתח רוחני, מתח לימודי, מתח של התעלות, שטוב לו להתרפות, חלילה לא להיכשל, להתפלל כמו לפני הלימוד ביציאה לבין הזמנים שלא אכשל בדבר הלכה. זה לא הכוונה אני חלילה מחליף דיסקט, בזמן אני בחור ישיבה ובחופש אני משהו אחר. מה פתאום? בין הזמנים בא להחליף כוחות, בא לתת מנוחה לנפש, בא לתת רגיעה לשערות, בא לתת איזה שחרור לאחריות העצומה שבתוכה אנחנו נמצאים. אבל זה צריך לדעת שצריך הרבה תפילה שלא תהיה יציאתנו מקלקלת את מה שעמלנו עליו כל הזמן. אנחנו עמלים כל הזמן בעומק, כשאני אומר דבר שהוא לא תמיד חושבים עליו, לבנות בתוכנו מדרגה של קניין נפשי בשני תחומים, סור מרע ועשה טוב. עשה טוב זה הדבקות שלנו בתפילה, העמידה הרצינית שלנו לפני מלך, זה הקביעות בתורה, קביעות זמנים, קביעות דפים, תרגילנו בתורתך, יותר ויותר לנצל את הזמנים, את הסדרים, להימנע מקטנויות, זה מדרגה נפשית. אדם יודע שיש לו חולשות, הוא עובד עליהם בישיבה. אדם סקרן מדי, תוחף את האף שלו לכל מקום, אם הוא רציני הוא עובד בישיבה מיד הסקרנות. אדם פטפטן מדי, גלגלת לו הלשון מהר מדי, אז הוא עובד בישיבה על שמירת הלשון, לא כמובן שלא לדבר לשון הרע, נמנע מפטפוטים. אדם יש לו קנאה, אז הוא עובד על עולם הקנאה שלו, זה עבודה נפשית מאומצת, יש לה תרגילים, יש לה תובנות, יש לה הבנות, עולם מוסרי. כשאתה יוצא לדרך, כשאתה יוצא לצבא, כשאתה יוצא לבניין הנישואים, כשאתה יוצא לבין הזמנים, כל אחד לפום דרגה דילי, הרבה פעמים הנפש שלך סוערת. זה לא אותו מעמד כמו בישיבה, זה לא אותו מצב. אתה פתאום נכנס הביתה, אתה מדבר על ההתמודדויות, אתה נמצא בתוך חברה אחרת, בתוך סדר יום אחר, בתוך תבנית שונה. אתה צריך להתכונן, אתה צריך להתכונן למצב שלא כולם בבית בחורי ישיבות. יש מפגשים משפחתיים שהם מורכבים, מבחינת הדיבור, מראה העיניים, שמירת הלשון, צניעות, לצחוק, ליצנות. יש מצבים, תכף נדבר עליהם, שהם גם זוקקים איזו עבודה מבחינתנו, יחסים בתוך המשפחה, אחים קטנים, הורים, כיבוד הורים, המון דברים שאנחנו אתגרים קטנים וגדולים שמונחים לפתחנו, והם צריכים להיות חלק מהמשך העבודה הנפשית של סור מרע ועשה טוב. הנינוחות הנפשית, המידות הטובות, עם זה אתם באים הביתה. השקיעה בתורה, אחריות על התורה, צורת התפילה, עם זה אתם באים הביתה, עם זה אתם באים לקהילה, עם זה אתם באים לבתי הכנסת, עם זה אתם באים לארוחת צהריים, עם זה אתם הולכים לישון, עם זה אתם קמים בבוקר. עבדתם פה עבודה גדולה, התורה הפכה אתכם לבני תורה. אתם בני תורה, כל אחד לפונדר גדילי, כל אחד לפי הסור מרע ועשה טוב שלו, כל אחד לפי העולם שלו. אבל הוא בא עכשיו לבין הזמנים, הוא בא לתקופה של, נקרא לזה, של השתנות המצבים, והוא צריך להתכונן לזה. ספר במדבר שסיימנו אותו עכשיו הוא ספר ההליכה הגדול של עם ישראל ממקום למקום. לא נעים לומר, הרב ציודה קורא לספר במדבר ספר הדרך, אבל לא נעים לומר שזה הספר שבו עם ישראל גם מתמודד עם החטאים. הדרך מייצרת אתגרים, היא מייצרת רעב לבשר, היא מייצרת תלונות, היא מייצרת חטא מרגלים, היא מייצרת מחלוקות, כוח ועדתו. יש לנו סגנונות שונים של קשיים שהדרך מולידה, הזעזוע ממקום למקום, ההליכה ממקום למקום, יוצר מצבי התמודדות. הגמרא בברכות אומרת, יש פה גמרא בברכות, אפשר לקבל גמרא ברכות? תודה רבה. דף למד עמוד ב' למטה, הגמרא אומרת, כן, כ"ט עמוד ב' למטה, סליחה, אמר לאליהו, אליהו הנביא, לרב יהודה אחוה דרב סלח חסידה. רב יהודה היה אח של רב סלח חסידה, גלה עליו אליהו הנביא, אמר לו שלושה דברים: לא תרתח, אל תהיה עצבני, אל תהיה רתחן, ולא תחטא. לא תרווי, לא תשתקר, ולא תחטא. וכשאתה יוצא לדרך, אתה הולך לדרך, זה כל הסוגיה שלימד ממנה תפילת הדרך, הימלך בקונך וצא. שואלת אמר, מה זה הימלך בקונך וצא? אמר רבי יעקב, אמר רב חיזה, זאת תפילת הדרך. ואמר רבי יהודה, ואמר רבי יעקב, אמר רבי חיזה, כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך, בתפילת הדרך יהיה רצון לפניך וכו'. בספר אין היה כותב הרב קוק על העיקרון של הימלך בקונך וצא, זה שבכל טלטלה של אדם שהוא הולך בדרך יש לו איזה תפילת הדרך. אתם יוצאים לבין הזמנים, מה תפילת הדרך שלכם האישית? מה אתה מתפלל פה כדי שבעוד שבוע תחזור שלם מהדרך? שבעוד שבוע שאתה יוצא תהיה לך דרך שאתה חוזר ממנה באלף אלול שלם, גדול יותר. לא למדת יותר דפים, זה לא מיועד לזה בין הזמנים, אבל ההתמודדויות התמיעו בך, חיזקו בך את הסור מרע ואת העשה טוב. איך נהיית יותר בן תורה? במנוחה שלך. כי בין הזמנים זה מנוחה, בין הזמנים זה שלוות הנפש, זה מקום לטיולים, זה מקום לנינוחות. צריך לקרוא עיתים לתורה, צריך להסתער על התפילות, ודאי נגיע לזה בהמשך, אבל מבין הזמנים אתה ממשיך בדרך הדרך שיצאת מהישיבה, את העמקה של מידות הנפש, של סור מרע ועשה טוב, של כל ההתמודדויות שיש לך כאן, יוצאות החוצה אל הבתים, אל הקהילה, אולי אל הסניפים, אל האחים הקטנים, אל הדודים, אל החופשה, אל מפגשי החברים, אל הזמן החופשי שיש לך בידיים, לשם אתה מתפלל תפילת הדרך השבוע, היום יום חמישי, שישי שבת ראשון, שם אתה מתפלל עד שאתה יוצא מהישיבה שבוע הבא, כדי מכין את עצמך, נמלח בקונך ואז יוצא. שלושה דברים אמר פה אליהו הנביא לרב יהודה אחוה דרב סלה חסידה. אחד, לא תכעס ולא תחטא, שכל אחד יצייר לעצמו בראש את המצבים שבהם הוא עלול לכעוס. יש אחד רגיל שכשהוא בא הבטן, השעון הביולוגי שלו, אתה יכול לפה צהריים? רבע לאחת. הבטן שלו מקרקרת מרבע לאחת. אבל אמא שלו רגילה שארוחת הצהריים בבית היא כשהילדים חוזרים מהמסגרות ברבע לשתיים. הבטן מקרקרת, מה קורה לנו? אנחנו נהיים עצבניים. אנחנו לא אומרים, כי אנחנו מחורי ישיבות, אנחנו לא צועקים על אמא, אבל באיזשהו שלב אנחנו העיניים ואנחנו נהיים עצבניים. אז זה משפיץ לנו על האח הקטן, הערה לא נכונה, לא אומרים תודה. אתה מגיע למצב כזה, אתה מכיר את עצמך? מצוין. תולי ידיים, תאכל שתי פרוסות לחם, תירגע. עוד שעה תהיה ארוחת צהריים. אל תביא את עצמך למצב של כעס. אתה עצבני כשהאחים הקטנים שלך עושים רעש והעירו אותך באמצע השנץ. איפה אתה לומד לעשות את הנשימה הזאת פנימה ולא לכעוס? איך אתה לא מגיע לוויכוחים אידיאולוגיים, התנהגות של הבית, לא יודע מה, ואתה לא כועס? אתה יודע איך? אתה קודם כל, לפני שאתה יוצא לבין הזמנים, נושם עמוק ואומר, רגע, אני לומד בישיבת שדרות, לא יודע כמה אתם מודעים, אבל ההורים שלכם משלמים בין מאות שקלים בחודש לבין למעלה מאלף שקל לחודש, כל אחד לפי היכולת הכלכלית שלו, כדי שיהיה לכם פה מקום לינה ומסגן ותאורה ואוכל. לפני שאתה יוצא לבין הזמנים, תעורר בתוכך את רגשי הכרת הטוב להורים. יש לך כביסה? זה מגיע מאיזשהו מקום. יש לך אוכל? זה מגיע מאיזשהו מקום. יש לך מסגן? יש לך מיטה? התקשרת פעם כשאתה פה בישיבה להגיד לאמא ככה באמצע היום, וואי אמא תודה רבה, איך אני אוהב אותך, היה לי מה זה סדר טוב, היה לי מה זה שבוע מעולה, ואני יודע שזה הכל בזכותך ובזכות אבא. כמה אתם נותנים לי, כמה אתם פנקים אותי, איך כל היכול שלי להתעלות בישיבה היא מהכוח שלכם. הגעת ככה הביתה, הכל נראה אחרת. אתה לא עצבני, אתה לא תוקף, לא הכל מגיע לך, לבטן שלך, לשנץ שלך, למה שאתה מרוכז בעצמך. הכרת הטוב, כמה טוב מושפע עליך. כשהאדם מתעורר לכלליות של הכרת הטוב, הוא באמת פחות כועס. הכעס מגיע מזה שאני לא קיבלתי את מה שמגיע לי עכשיו. מי אתה? מה מגיע לך? מה אתה מעמיד עצמך במרכז העולם? זה הכוונה להתכונן לדרך שלא לכעס, לכעוס. אתה הולך להגיע הביתה, יש לך אחים קטנים, הם עלולים לשגע אותך. איך אתה מגיע? וואי, אני מגיע הביתה, הבחור ישיבה, אני מקווה שכל הדגלים מורמו לראש התורן והשטיח האדום נפרס. או וואי, יש לי שלושה אחים קטנים, מה זה מתגעגעים אליי? מזמן לא שיחקתי איתם מונופול ולוטו וששמש. אז כשנגמרת ארוחת צהריים, אני אומר לאמא שלי, אמא תקשיבי, את עובד כל כך קשה כל הזמן, לכי לנוח, אני עם האחים, אני שומר עליהם, אני עושה כלים, הם סדרים את הסלון, ואז אנחנו יושבים למשחק מונופול משפחתי. זה מה זה משעמם, אבל אתה בן אדם, אתה חלק מהבית, אתה מכיר תודה, אתה מכבד הורים. כמה בשנה יש לך יכולת לעשות את המצווה הגדולה הזאת? מצוות כיבוד הורים, אתה מתכונן אליה? כמה זמנים בשנה יש לך להיות בתוך הבית? אתה מתכונן אליהם בעיניים גדולות? בגודל רעיוני? כמה אתה מתכונן לבין הזמנים בדעת? ממילא לא תכעס, ממילא אתה לא בגאווה, ממילא לא אתה המרכז. לא תכעס ולא תחטא. זה מבט כזה של גאווה ועלבה, של המשך המידות הטובות, של רוח גדולה שאיתה אני מגיע הביתה. הדבר השני, לא תירווה ולא תחטא, לא תשתקר ולא תחטא. אז אולי נרחיב את המושג שכרות למה שמכונה אצלנו בילוי. אתה הולך לבלות, תתכנן. חלקנו באים, גם אני הייתי תיכוניסט פעם, גם אני חייתי בחברה שהיא אחרת מה שאני חי היום. כשאנחנו חוזרים הביתה, אני אספר לכם סיפור. אני מלמד פה במדרשה, לפני שבוע אני מקבל טלפון, בחורה שהחברה שנמצאת סביבה היא חברה לא דתית. היא אומרת לי, הרב, אני חוזרת לחברים שלי הישנים מהמדרשה, אני מרגישה שאני נחלשת. יכול להיות שגם אתם הולכים לחזור לאיזה עולם שהוא לא יתקדם יחד איתכם. תודה רבה. עד מתי אני? עד שתיים? הבנתי. שאתם הולכים לחזור לעולם שהוא לא יתקדם יחד איתכם. חוזרים לשכונה, חוזרים לבית ספר העממי, חוזרים למשפחה שהיא אחרת. אתה חוזר גם לעולם בילויים. חזרת לחדר שלך, יש את המחשב, יש פער בין הבחור שיצא מפה לפני שנה מהבית לשיעור א' או ב' לבין הבחור שחזר. תתכונן לזה. תגיד מה אתה עושה היום. תגיד לעצמך, לאן אני נכנס, לאן אני לא נכנס, לאיזה ים אני הולך ולאיזה ים גורם לי לחוסר שמירת העיניים ושמירת הברית, איזה שעות אני גולש במחשב, איזה שעות אני לא גולש, איך אני לא נכנס לבית שאין בו סינון למחשב, או אני לא נוגע במחשב שאין בו סינון. למה? כי זה סדום ועבורה. איך אני מתכונן לא לשתות, להשתקר, לאבד את הראש בבילוי, ואז לא להגיע לחטא. שאלה עקרונית, העולם שלנו מסובב במערכות שמאתגרות אותנו. אתה לא יכול לנחות על המערכות האלה פתאום ביום רביעי הבא י' באב ולהגיד, מה אני עושה? תתכונן. הימלך בקונך וצא. אתה היום בישיבה, תתכונן, תרחיב את המבט, תשאל אותך שאלה, לאן אני הולך, מול מה אני מתמודד, מה כן מה לא, מה הגבולות שלי. לא עובר אותה, לא עובר את הגבולות, לא בירידה לים, לא בירידה לרחוב, לא במקומות הבילוי, לא במחשבים ובמדיה, לא בטלפון שלי, לא באוכל לא כשר, לא במסיבות. אלה דברים שיכולים להיות, כל אחד לפונדר גדילה. לא הולך למקומות שאחר כך יקריסו את כל העולם הפנימי שלי. אדם נבון יודע לא להיכנס למקומות שחכם יודע לצאת מהם. תהיה עם מסילת ישרים, סלול מסילה לבין הזמנים. ימלך בקונך ואז תצא. אני חושב שהיצר הרע הוא מתוחכם מאוד, הוא לא מתחיל ישר מאתרים לא צנועים. תתחיל מהמעגלים הקרובים. לשון הרע ורכילות, עצה שאני חושב שהיא נפלאה מאוד לכל מי שנמצא פה. זה כל בוקר אחרי שאתה גומר את התפילה, אתה עושה שתיים מקרא ואחד תרגום, סבבה, אחרי או לפני, תשב שבע דקות, לא פחות ולא יותר, שבע דקות, יש לך שבע דקות ביום, אחרי תפילת שחרית, תלמד שמירת הלשון. שמירת הלשון זה המקום שבו האדם שולט על הכלי הכי חמקמק שיש לו באישיות, וזה כוח הדיבור. ודיברת בם, לדבר חיובי, לדבר טוב, להתבונן בטוב. שמירת הלשון, אם אדם מפנים אותה לתוך ערכי החיים שלו, למערכות הפנימיות שלו, הוא נמנע מפטפוטים של שיחות סלון של לעג על שכנים, מכרים, משפחה. אתה לא שם. איך להתמודד בכל מצב? אין לי רצפט. העיקרון הוא שאתה לא מדבר לשון הרע. הפה שלך הוא לא פה שמשתתף בעולם של ליצנות. ליצנות הכוונה רדידות. רדידות של דיבור יכולה להיות מה נושאי השיחה, עניינים של ערווה, יכולה להיות איך אני מדבר, כללות או לא כללות, איך אני מדבר בזלזול וכעס או בכבוד ונעימות, איך אני מדבר, עם מי אני מדבר, על מה אני מדבר, אם מלך בקונך וצא. תתבונן בכוח הדיבור שלך, תתבונן באיך אתה מרים את האישיות שלך, אתה מרים אותה למקום גדול, למקום עליון. איך אתה, לפני שאתה יוצא עכשיו לבין הזמנים, חלקכם יש להם עוד שירות ארוך של צבא, איך אתה שומר את הלשון שלך? נצור לשונך מרע, אל תדבר על הרוע, על השלילה, על הקטנות, על הנבלות, על האגרסיביות. ושפתיך מדבר מרמה, יהיה ישר, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אז מי האיש החפץ חיים? אתה חפץ בחיים. הדבר השני זה מה שרמדתי אליו קודם, שאלת המדיה. אני אומר לכם, אמרתי לכם את זה אתמול, אין שום יכולת לאדם בריא בכוחותיו. לא זוכר מי סיפר לי את זה. לאדם בריא בכוחותיו לעמוד מול הפיתויים האלה. אנחנו לפעמים נמצאים במצבים גדולים, לפעמים אנחנו נמצאים במצבים קטנים. לפעמים יש לנו רוממות רוח, לפעמים יש לנו דיכאון, לפעמים אנחנו מבסוטים מעצמנו, לפעמים אנחנו לא מבסוטים מעצמנו. ובמקומות שבהם אנחנו מרגישים תחושה של נפילה רוחנית, שם יש לנו פיתוי עמוק להתנחם בדברים שהם לא טובים. בשביל זה צריך סינון. בשביל זה צריך להגיד אין אפוטרופוס לעריות. בשביל זה צריך להיות גבר ולהגיד יש לי חולשות, כי אני בריא. כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו, עם יכולת לברוא עולמות מתוך העולם שלו, קוראים לזה ולדות. הוא נטע בנו כוח אדיר, עוצמתי, שמכוון אל העתיד והורדת נשמות מן השמיים. וכיוון שהכוח הזה הוא מאוד עוצמתי, כל זמן שאני לא מביא אותו לידי ביטוי בקדושה ובתהרה, הוא עלול להתפרץ כשאני לא מרוכז עד הסוף, כשאני במצבים שאני לא מוקף, במצבים שאני חלש. שים סינון, תתכונן, ימלך בקונך, ואז תצא. שים גבולות, שים סדרים. מה אני נכנס, מה אני לא נכנס, איפה כן, איפה לא, איזה שעות, איזה לא שעות. כל אחד מכיר את עצמו, יודע מה חולשותיו, יודע איפה הנקודות הקשות שלו, אז הוא צריך לשים לעצמו את הגבולות שלו. אף אחד לא יכול לשים במקומך את, את, את הנושא. ספר לכם פעם, סיפרתי סיפור, יש לי סיפור בבית, סיפור ילדים, שקוראים לו מי ישמור את העוגיות שלי. זה מספר על ילדה שהלכה לחברה שלה, סיפור ילדים, הילדים שלי מספר, אני מכניס בו כל פעם הרבה מסרים. והיא עשתה עם חברה של העוגיות. אז החברה אמרה, אני כבר ממש מתחשק לי לאכול את העוגיות עם השוקו בערב. והילדה שהיא גיבורת הסיפור אמרה, ואני רוצה להביא את העוגיות לאמא. בסדר? ואז היא הולכת בדרך, יש העוגיות מוכנות, והיא מתפתה לאכול בעוגיות, היא עושה ביסקטן, עכשיו העוגיה לא שלמה, לא משנה, זה שיח עם עצמה. ואז היא מגיעה הביתה, שתיים בצהריים, ואבוי, אמא שלה ישנה. עכשיו היא במאבק בין זה שהעוגיות מגרות אותה, לבין זה שזה המקום הנמוך, לבין זה שהיא רוצה להביא אותם לאימא, שזה המקום הגבוה. אז היא באה ואומרת, טוב, אני צריכה לשמור את העוגיות, אז היא שמה אותם במגירה שלה, כי שם שומרים את הדברים. ואז היא אומרת, זה בכלל לא שמור, אני יכולה לפתוח את המגירה ולקחת. אז היא הולכת לאח שלה ואומרת לו, מוישי, אתה מוכן לשמור לי את העוגיות? אומר לה, בטח, שימי אותם פה. ואז אחרי 5 דקות היא אומרת לו, מוישי, אני יכולה לקחת את העוגיות? אומר לה, בטח, זה שלך, יכולה לקחת. ואז היא אומרת, טוב, אז אני אעשה לו תוכל עוד מה. ואז פתאום עולה לה ההדהוד הענק, הוא באמת ענק. אף אחד לא יכול לשמור על האוגיות שלי, רק אני יכולה לשמור על עצמי שלא לאכול את האוגיות. הרבה פעמים אנחנו עסוקים בשאלה מי ישמור על האוגיות שלנו, מי ישמור על האינטרנט שלנו, מי ישמור על המחשבים, איזה סינון יהיה, ותמיד אנחנו עסוקים בשאלות החיצוניות שהן מאוד חשובות. מה שהישיבה צריכה לבנות זה את האמירה, אף אחד לא יכול לשמור על האוגיות שלי, רק אני יכול לשמור על עצמי לא לאכול את האוגיות, לא ליפול. מה בנית חוסן בתוכך? איפה השמירה הפנימית שלך? מהרצון, מהדעת, מההזדהות, מהמידות, מהעולם הפנימי. מה בנית שאתה שומר את עצמך לא לאכול את האוגיות? שאתה יודע להמתין, שיש בך גבורה, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. יש בך גבורת ההתאפקות וההמתנה, ואתה שייך לעולם גדול, ויש בך נשמה גדולה, ואתה שייך לתורה, בירת שמיים, לקדוש ברוך הוא. מה בנית? אי אפשר כל היום להתעסק רק עם חסימות חיצוניות. צריכים להרים את עצמנו. סור מרע ועשה טוב, ימלך בקונך, דבקות של גודל ואז תצא. כתבתי לי עצלנות, כמה אפשר להתרומם ממנה בבין הזמן, להיות חרוץ, להיות עם תנועה, להיות אדם יוצר, מקדם. על הכעס דיברנו, איך אני מתמודד עם מקומות שבהם אני יודע שלפעמים אני נופל ואז אני מתייאש, איך אני ממלא את עצמי בזה שאני לא מתייאש. מה עוזר לי לא להתייאש? להגיד תהילים, אז אני אגיד תהילים, להתקשר לחבר, אני אתקשר לחבר. מה מרים אותי ממצבים שאני מרגיש חלש לפני בין הזמן? כי אם נפלתי, אז אחר כך כבר זה הפתח לנפילה עד הסוף. לא, מה פתאום? אני מכיר את עצמי, אני נמלח בקוני ויוצא, אני מכין את המצבים השונים. אני לא אומר, טוב, יאללה, אללה בבא ואללה, הלכתי, יצאתי לבין הזמנים, שלום ולהתראות. לא, אתה מתכונן. אתה יודע שיש לך מצבים שבהם נקרא איזה ציפור קטנה של ייאוש לוחשת לך. נו, אמרתי לך, מה אתה חושב שאתה מרור ישיבה? בוא נראה את האמת, אתה אפס מאופס. חשבת שאתה עמוד, נפלת. חשבת שאתה גיבור, אתה חלש. חשבת שבנית משהו, אתה כלומניק. אתה אפס. אתה מכור לידיים שלי. מכירים את הקולות האלה? הם באים מבפנים. איך אתה מתמודד איתם? איך אתה שולט עליהם? איך אתה לא נותן להם לגרום לך לשקוע פנימה? איך אתה יוצא בגבורה חדשה? מאיפה אתה מביא כוחות של בעל תשובה? מאיפה אתה מתרומם? מה נותן לך את העוצמה? תרים טלפון לחבר, תרים טלפון לרב, לך תגיד תהילים, לך תפעול במקווה, לך תלך שעתיים לבית כנסת, תלמד גמרא, תלמד מוסר, מה שירים אותך, ימלך בקונך. קודם כל אל תיפול, אבל תדע גם להתכונן למצבים שבהם אתה יוצא ממקומות שהם פחות טובים. זה תכנון, ולא אקשל בדבר הלכה. להתפלל על זה, תפילות, להיות בפנים. הדבר הראשון בעיניי, קצר ומאוחר, הדבר הראשון זה לעשות קביעת עיתים לתורה, כל אחד לפי כוחו. הנושא כרגע של בין הזמנים זה לא איך כל היום אני לומד, אבל לא יכול להיות שיש ימים שאתה לא נמצא בתורה לפי הכוחות שלך. עמוד יומי, דף יומי, עם שוטנשטיין, בלי שוטנשטיין, בשיעור, במשהו שאני לוקח מהישיבה, בספרים שאני יודע שהם חזקים אותי, שהם טובים לי, דברים שאני מסוגל לעשות, קביעת עיתים לתורה. בעיניי לפחות בוקר וערב, זה יכול להיות 20 דקות, חצי שעה, שעה, כל אחד לפי היכולות שלו, מי שיכול יותר, אשרה ואשרי חלקו. הדבר השני, מחילה, נראה לי שאני נוגע בנקודות נכונות, שליטה בשינה של הלילה. איך היה אומר לנו רב אברום? מי שהולך לישון כמו כלב מת, שלא יחשוב שהוא יכול להתגבר כארי בבוקר. הלאה, הרב, כל התיכוניסטים שלי, אנחנו לא יכולים לקום. בטח, מתי הלכתי לישון? ב-4. מה חשבת? תקום ב-7? אתה בן אדם. הקימה בבוקר היא לא נשלטת הרבה פעמים. אתה ישן. מכונה בלשון החבר'ה, נטרקתי. בסדר? לא יכול לקום. אבל אתה לא נטרקת. הבוקר שלך התחיל בלילה. בלילה אתה ער. אתה בוחר מתי ללכת לישון. אחד הבעיות הרציניות של חבר'ה בחופש או בבין הזמנים זה שאין להם בשביל מה לקום, אין להם עבודה. למה ההורים שלך לא נתרקים? כי יש להם עבודה, יש להם אחריות, יש למה לקום. אדם לעמל יולד. כיוון שהוא יודע שהוא צריך בשבע וחצי להיות בעבודה, בשבע הוא יוצא מהבית, הוא צריך עוד לשתות קפה לפני כן ב-7:45, אז הוא צריך להתפלל ב-6 כדי להגיע הביתה. אז אם הוא חייב להיות במניין של 6, הוא צריך ללכת לישון בשביל מה שהוא מכיר את הגוף שלו, 10, 11, 12, 1, כמה שהוא צריך לישון. אבל זה מסדר את סדר היום. והי ערב והי בוקר. מתי נכנסת שבת? בלילה. מתי נכנס צום שישה באב? בלילה. מתי יום כיפור? בלילה. היהדות, היום שלה מתחיל בלילה. היום אצל הנוצרים יהיה 5 בלילה. איך אנחנו קוראים לזה בישיבות? ליל שישי. ישר הצ'וז מתערבב לכם בבטן, אבל זה ליל שישי. הכוונה ליל שישי זה 5 בלילה, ערב שבת זה 6 בלילה. אנחנו תמיד מתחילים מהלילה, כי אצל יהודי תמיד היום מתחיל בלילה. גם בסדרי השינה, מי שישלוט על הלילה ישלוט על היום, מי שלא ישלוט על הלילה אין לו סיכוי לשלוט על היום, ואז מתחילה המערבולת. אני תמיד אומר לכם יש לי בישיבה, תחליטו לאיזה מיין אתם קמים, של 6, של 7, של 8, של 8:30, לא אכפת לי, ובלבד שתחליט בלילה מתי אתה קם. אל תקום לפי מה שיקרה בבוקר, קבל הכרעה. אני קורא לזה תהיה מוביל ולא מובל, תהיה שולט ולא נשלט, ימלך בקונך וצא. תכנן את הזמנים, תנווט אותם, תשלוט בהם, תיצור אותם, תהיה גבר, תתגבר, שלוט על סדר היום שלך, שלוט על סדר היום שלך, תכריע מה אתה עושה. אל תיתן למציאות לגרור אותך באף, לא למציאות של השינה, לא למציאות של האוכל, לא למציאות של הכעס, לא למציאות של המדיה, לא לכל החולשות. תהיה גיבור, תתמודד. בין הזמנים זה מקום נפלא להתקדמות, לשליטה, לעיצוב האישיות, ליצירה, לגבורה. אדם שמגיע אחרי 3 שבועות כאלה בבית, מגיע לאלף אלול, קפיץ דרוך, טיל, טיל. כולו מלא רעננות, כולו מלא חיים, כולו מלא עוצמה של תורה. בין הזמנים, כמו שאמרתי בהתחלה, נועד לטיולים, נועד למנוחה, נועד לרווחים שבין הפסוקים, רווח תשימו בין עדר לעדר. אי אפשר שבספר תורה יש רצף אחד של עוד שנוגעת בחברתה. גם הגבילים הם קדושים, צריכים למלא אותם בקדושה, צריכים למלא אותם בעוצמה. תדעו לכם, לי אין ספק, בין הזמנים יכול להיות מקפצה בעבודת השם, אם אתה מגיע אליו נכון. כמו שבזמן אתה מתכנן את הזמנים שלך, לא לפרטי שכל דקה מה אני עושה, אבל אתה נמצא בתנועת עלייה, זה תנועה אחרת, זה תנועת עלייה דרך המנוחה, זה תנועת עלייה דרך החיים. אבל כל כך הרבה דברים אתה יכול להרוויח. אמרתי לכם, עצמאות, כיבוד הורים, שליטה, יחס לאחים, ארגון נכון מול האוכל, חוסר עצלנות, חוסר כעס, תורה שהיא שלך, תפילות, להיות חדים על התפילות, תפילה במניין, תתכונן אליה, אל תבוא לי עם הקפקף והקצר, עם קוראים לזה הקפקף הזה שנזרק, עם הקפקפי אצבע, עם הקצר כמו בתחתונים. תעמוד לפני מלך, תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, שים סנדלים כמו בן אדם, שים מכנסיים. אם היו מזמינים אותך עכשיו, אמרתי לכמה לבנות במדרשה, אתם תעצרו איתי שנייה, אני נעשה פה את התרגיל. איך אתה עכשיו פה כמו שאתה, ככה פתאום נפתחת הדלת ולבית המדרש נכנסים, נותנים ידיים אחד לשני בשורה, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, הרב כדורי, הבבא סאלי, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב אליושיב, עולים פה לבמה, מתיישבים מולך. מה קרה לך עכשיו? כל סדר? איזה לחץ? אני נראה טוב? ככה תגיע לתפילה. ככה תגיע לתפילה. איקון, נקראת אלוקיך ישראל. תעמוד לפני מלך. תהיה חד. ואני ברוך חסדך אבוא ביתך, יש לחבר לך קודשך ויראתך. אותה יראה שעברה לך עכשיו בראש, ככה תבוא לבית כנסת כמו בן תורה. תתכונה בין הזמנים, מקום המנוחה, מקום ההכנה, ככל שנבוא אליו יותר מתוכננים, ניכנס אליו בגדלות, ניצא ממנו גדולים, והוא יהיה המשך אחד של חידוש כוחות, קידוש השם, נחת, שיהיה להורים שלכם נחת מזה שהם שלחו אתכם להיות בחורי ישיבה וישיבת שדמות, שתקדשו שם שמיים, שאמא שלכם תגיד וואו איך הילד השתנה, איזה בונבון קיבלתי, איך התורה עדנה אותו, איך התורה עשתה אותו טוב. פלוני שלמד תורה, כמה מתוקנים מדרכיו, כמה נעים מעשיו. ישראל אשר בך אתפאר, דיבורו בנחת עם הבריות, מסעו מתנו באמונה, כל זה בתוך הבתים, בתוך המשפחות. תדעו לכם, יכול להיות שממינכם ומשמונכם יש בני דודים בוחנים את דרכם. אתה בא ומביא את התורה הביתה, זה אור. הם גם יבואו, הם גם יבואו. קדשו שם שמיים, שיהיה שם שמיים מתערב על ידכם. תהיו גדולים, תמרחו בקונכם ותצאו, ברכת השם עליכם. צהריים טובים.